אנחנו בדף מ"ב, בדף היומים, באיש המקדש קידושים. אנחנו נמצאים בדיני שליחות. אנחנו יודעים ששליחו של אדם כמותו, והגמרא רוצה לברר מאיפה לומדים ששליח של אדם כמותו. אנחנו נמצאים באמצע הסוגיה, כי כבר אתמול פה דיברנו על כל מיני דברים. עכשיו הגענו לנקודה הספציפית.
אני אתמול הייתי אצלכם.
יפה. אז הגמרא אומרת, לומדים את זה מפסח.
טוב.
לומדים את זה מפסח. למה? שכתוב בפסח, מה כתוב בפסח? כתוב ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בן ארבעים. התורה כאילו אומרת, לכאורה, שעל קורבן פסח, יש לך קורבן אחד פסח אחד ושחטו אותו כל עם ישראל, וככה יוצאים עם ישראל מקורבן פסח. אבל האם אפשר לשחוט קורבן אחד שכל עם ישראל ישחטו אותו? הרי שחיטה יכול להיות רק אחד, מקסימום שתיים. אי אפשר כל עם ישראל ישחטו את הקורבן, את פסח אחד, קורבן אחד. אז מפה אנחנו לומדים...
דוד, אז הם היו משלמים כסף. אתה, הוא...
רגע, מנחם...
כולם כסף ושולחים את זה לכהן, הכהן היה קונה והוא היה שוחד אותו.
מנחם, אתה מדבר לפי המסקנה, אנחנו מדברים כרגע, עכשיו אנחנו עוד בגמרא, אנחנו הולכים בהתחלה, אנחנו נגיע למסקנה אחר כך. אז עכשיו הגמרא מכחורה, מבינה, כפשוטו, שכל עם ישראל יכולים לשחוט קורבן אחד, וככה יוצאים מזה קורבן פסח. איך אפשר כזה דבר? חייבים לומר שעם ישראל ממנים אחד ביניהם שליח, והוא שוחט אותו בשביל כולם. הנה, אנחנו לומדים מפה ששליח של אדם כמותו. אומרת הגמרא, אי אפשר להגיד לו, ומפה, אם למדנו בקורבן פסח שיש שליח אדם כמותו, אז מפה נעשה בניין אב ונגיש בכל מקום בתורה, בכל מקום אפשר גם בממונות, בכל דבר אפשר לעשות שליח כמותו. אומרת הגמרא, לא, אי אפשר לעשות את זה. למה? כי בפסח, האדם הזה שהוא שחט, הוא היה גם כן מנוי, הוא היה שותף. אז אפשר לומר שהתורה אמרה, כשאתה שותף, ואתה כבר יש לך חלק בתוך הקורבן הזה, אז אתה באמת יכול להיות לשחוט עבור כולם. אבל אם אין לך, אתה לא שותף, אתה סתם עכשיו ממנה את צחי, אני ממנה את צחי לעשות... שליח שלי, הוא בכלל לא קשור אליי, לא כלום, אולי לא. אז אומרת, מה טוב, נכון, אתה צודק. אבל יש עוד פסוק בפסח. מה כתוב בפסח? כתוב, ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. זאת אומרת, אדם אחד יכול לקחת שא לכל המשפחה שלו, נניח, יכול גם 100, 200, כך, כבר תגיד שכל אחד צריך מינימום יהיה כזית. אז אם יש לו 10 קילו, אז תחלק את זה. בקיצור, באופן תיאורטי, אפשר לחלק את זה להרבה מאוד אנשים. אז אדם יכול לקחת צי אחד, וזה יהיה בשביל כולם. אז עוד פעם, איך זה יכול להיות? בן אדם אחד לוקח צי וממנה את כולם, ובשביל להוציא את כולם. אז עוד פעם, אנחנו כאן לומדים שמה? שהוא שליח, ששליח, יהיה שליח לדבר איזה שליחו של אדם כמותו. כי בן אדם אחד הוא מוציא את כולם. ואת הגמרא גם פה, אותו תירוץ, אותו דחייה. הרי כסה אחד בבית, אותו בן אדם הזה גם כן הוא היה מנוי על השה הזה. אז לכן התורה אמרה שהוא יכול. אבל אם זה אדם זר לגמרי, אולי לא. אז עוד פעם, אין לנו מקור להגיד שבכל מקומות, מקור עולם וזה, גם שבלי שותפות, גם כן אדם יכול לעשות שליח. הבנת צחי?
כן.
עכשיו עומד הגמרא את הכלל הידוע. אז אם אתה רוצה להגיד לי שאתה רוצה לחדש לי שאדם שהוא שותף יכול להיות שליח, למה צריכים שני פסוקים? למה צריך? תגיד לי מנחם, מה התורה אין לה מה לעשות בחיים?
מה? צריכה,
התורה אין לה מה לעשות בחיים, צריך לעשות שני פסוקים כדי להגיד לך את הדבר הזה? אז תגיד רק בפסוק אחד וגמרנו, למדנו את הרעיון שאדם שהוא שותף יכול לעשות שליח. אם יש לי שני פסוקים, אז יש לנו כלל, אם אין לו עניין לזה, תנאו לי עניין אחרי. זאת אומרת, יש להגיד לך, פסוק אחד להגיד, באמת שאדם שותף, יכול לעשות שליח. יש לי פסוק מיותר, אז להגיד לך שגם בכל שליחות, אפילו שאתה בלי שותף, גם כן אתה יכול להיות שליח, לעשות שליח. אז הנה, מפה למדנו שדין של שליחות בכל התורה כולה, לומדים את זה מהפסוק המיותר בסי בקורבן פסח כתוב שיקחו להם איש זה לבית אבות. אומרת הגמרא, הכותב יפה, זה אם אתה אומר שזה באמת מיותר הפסוק הזה. ולכן, אם אין לו זה, תן, אם אין לו, תן דרוש את זה למשהו אחר. למה לכאן לשני אחר? אבל, אם מישהו אומר שהפסוק הזה תפוס, אז אם זה תפוס, אז עוד פעם אין לך מקור לדין שליחות מכל התורה כולה. מאיפה אנחנו יודעים? אומר הגמרא, היי, מבעלה לכדרבי יצחק. הרי הפסוק הזה הוא לא מיותר. אם היה מיותר, אני מסכים איתך. אבל אנחנו יודעים שהפסוק הזה הוא כבר תפוס. כי כמו שאמרת, כמו שדרש רבי יצחק, מה הוא דרש? דאמר, מה כתוב? ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. מה אתה להגיד? איש, דווקא איש זה רק אדם שהוא מבוגר, רק בן יוד גימל. אז רק איש זוכה ולא קטן זוכה. כלומר, מנחם, אם אני רוצה לקחת שא, ובשביל כל זכות את כל כפר, את כל המשפחה שלי.
טוב.
אז אם יהיה זכייה, או זכייה זה גם שליחות. אז אומרת הגמרא, מי יכול לעשות את זה? זה רק אדם שהוא בגיל 13 ומעלה.
ראש המשפחה,
לא, אדם. לא, לא, לא משנה. כל אדם, לא? כל אדם שהוא מבוגר יותר מגיל י' ג' י' שנה יכול לעשות.
אבל למ... יא חביבי, בדרך כלל לכל משפחה, אפילו היום בימינו, בימינו. למשל, 10 משפחות נותנים כתב, קונים 3-4 כבשים בשביל פסח. אני יודע בשביל זה. אתה מבין? אז הם שוחטים ומחלקים את הכל בין כל המשפחות האלה ששילמו את הכסף. אתה מבין מה אני אומר?
אני מבין.
אז זה הכל.
כאן מדברים על משהו אחר. אנחנו רוצים לצאת כבר בפסח כל המשפחה. ויש לי משפחה גדולה מאוד של 100 איש, 200 איש.
טוב.
אז מה? בן אדם אחד, עומד התורה, אחד מהמשפחה, יכול ללכת לקנות צה. והוא יזכה את כל המשפחה שלו, בגלל שליחות, כאילו שליחות, הם ממנים אותו כאילו שליח, להוציא אותם. אז מה יוצא? יוצא, שמה, אז הנה, אז כאן לומדים שליחות. אבל בא רבי יצחק אומר, לא, כאן, אתה תפסוק הזה, מדרש משהו אחר. כתוב רק איש יכול לעשות. מה זה איש? איש זה אדם שהוא מבוגר. מה זה מבוגר? שהוא מעל י' ג'
תלמיד חכם.
לא, לא, מנחם, עזוב, אני מדבר לך מה זה איש, איש בתורה. הכוונה היא שזה לא קטן, איש ולא קטן. מה זה? כלומר שיכול להיות מינימום מגיל 13 שנה ומעלה. אז רק אדם שהוא מגיל 13 שנה ומעלה יכול להיות, יקנה את השה ויזכה את כל המשפחה שלו. אז הנה זה תפוס. אז אם זה תפוס, הפסוק הזה, אז אין לך עוד פעם מקור לשליחות של אדם כמותו. אומרת הגמרא, ההוא מפסוק אומרת אתה צודק. יש עוד פסוק. יש עוד פסוק. בתורה, ומהפסוק הזה אני לומד את הדין הזה שדווקא בן אדם שהוא מגיל 13 הוא יכול לזכות ולא אחרים, אבל באמת הפסוק הקודם וקחו עשר בית אבותיו עדיין מיותר ולכן הכותב יפה, יש לנו שני פסוקים כמו שהדרשה. מאיפה אנחנו לומדים? יש עוד פסוק אחר, כתוב איש לפי אוכלו, איש לפי אוכלו. כתוב שם לגבי קורבן פסח, צריך להיות, ככה כתוב בפסוק, שאיש לפי אוכלו, כלומר כל אחד צריך למנות את האדם הזה, הקטן, האדם הזה שהוא עושה את הקונת השה, הוא חייב למנות אנשים לפי כמות האוכל של השה. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שחייב לו כדי לצאת בקורבן פסח תאכול כזית. כמה זה כזית? כזית זה 27 גרם.
זה לא
עם ניטעון,
הכוונה שלך.
לא משנה, זה 27 גרם, זה נקרא כזית. אז לכן אותו בן אדם הזה, הוא לא יכול להכניס את כל כפר יונה תחת צה אחד. אין כזה דבר.
זה לא יספיק, ידוע.
אז לכן כתוב איש לפי אוכלו. זאת אומרת, הוא חייב לעשות את החישוב, ולראות כמה קילו יש בשה הזה. 100 קילו? 100 קילו, תחלק את זה לכמה, כל אחד 17 גרם, 27 גרם, סליחה, אז כך וכך אנשים, אתה יכול לעשות מקסימום, זה המקסימום שאתה יכול.
אבל לא נקרא,
אבל שמה כתוב איש.
כן, כן.
זאת אומרת, שרק אדם שהוא גדול יכול לעשות ולא קטן. הנה, אז לכן, תדעי שרבי יצחק לומדים את זה מכאן. ולכן יש לנו שני פסוקים לגבי שליחות שהם מיותר, אחד מיותר, ומכאן אנחנו לומדים לקרוא את התורה כולה. אז זה המסקנה. טוב, נמשיך. שואלת הגמרא, והקטי מבעלה. איש לפי תחוסו, לשוחטים את הפסח, אפילו על היחיד, אומרת הגמרא לא. גם כן, אתה לא יכול להגיד לי שמפה אנחנו לומדים את הדין של רבי יצחק, למה? כי הפסוק הזה, איש לפי אוכלו, אנחנו לומדים כבר לדרשה אחרת, עוד פעם, זה גם כן תפוס. שמה לומדים? לומדים ושוחטים את הפסח אפילו על היחיד. בדרך כלל, אתה שומע, הרצ, מנחם,
כן.
באים בפסח, צריכים להביא קורבנות לקורבן פסח. אתה יודע כמה עם ישראל מביאים שעים? מביאים מיליונים.
כן, לבית המקדש היה.
לא, כן, אז הם מביאים מאות אלפים, מאות אלפים של שעים שצריכים לשחוט אותם.
כן, כן.
וזה עבודה קשה מאוד. זה עבודה שאיש, זה תוך זמן קצר אתה צריך לעשות את זה.
בשביל זה היה כהנים, לביאים,
לכאורה, אם אדם מפונק, ואומר, אני רוצה לקחת צה בשבילי בלבד. האם מותר לי או לא? אומרת הגמרא, כתוב באיש לפי אוכלו, באמת, אם אתה יכול, אם אתה רוצה, אתה גם יכול לעשות. אז זה לומדים באיש לפי אוכלו. אני עכשיו, אני החלטתי שאני אקח את הכבש הזה שלם בשבילי, ואני אוכל אותו.
לך ולמשפחה, הבנתי.
לא, לא, הוא לבד, לבד.
לבד הוא יכול לקחת?
כן, הוא רוצה, כן, נניח, אם הוא רוצה, אומרת התורה, בסדר, מותר לך. מותר לך. אז לכן, אז גם כן, הפסוק הזה, זה תפוס.
כן.
אומרת הגמרא, רבי נתן סבר לכמעט דאמר, אין שוחטים את הפסח על היחיד. אומרת הגמרא, אתה צודק, זה אבל מחלוקת. יש מי שאומר שאפשר באמת לשחוט פסח אפילו על היחיד. ויש מי שאומר, מה פתאום, אין כזה דבר, מה זה? עכשיו, אתה תחשב, תאר לך שכל אחד מעם ישראל יביא לך כבש בשבילו. אי אפשר.
וואי וואי, אי אפשר. זה לא יהיה מקום לעמוד.
לכן אין כזה דבר, צריך להיות זה למשפחה.
כן.
אז לכן, וכאן, ורבי יצחק, שילמד את הדבר, הוא לומד את זה, הוא סובר כמו עמד דאמר, שבאמת אי אפשר לשחוט את הפסח על היחיד, ולכן הפסוק הזה נשאר מיותר, מכאן לומדים שדווקא איש ולא קטן, ואז הכל טוב ויפה. נשארנו שני פסוקים בפסח, מפה אנחנו לומדים אחד מיותר, ומפה אנחנו לומדים על כל התורה כולה.
זה יותר סביר, זה בשביל משפחה שלמה, ולא בשביל...
יש מחלוקת, מנחם, יש מנחם, יש אחד שנקרא כי הוא מבלע, מבלע, ככה אומר צחי. מה זה מבלע? הוא רוצה לאכול כבש שלם, הוא רוצה לקחת כבש שלם אפילו. אז יש מי שאומר שמותר לו, יש מי שאומר לו. אז עכשיו אנחנו למדנו, עכשיו אנחנו נכנסים עוד פעם לגבי, אנחנו נחזור חזרה קטנה כי אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו למדנו עד עכשיו שהיו שלושה מקורות שלמדנו שליחות. אחד זה היה מדין גירושין, מהגירושין למדנו לקידושין את העצה והעיתה. בגירושין כתוב וישלחה. וכאן לומדים שגם הוא יכול לעשות שליח וגם אשתו יכולה לעשות שליח. ואחר כך למדנו גם את תרומה, גם אתם. למדנו שגם, מה זה גם אתם? שגם, לא רק אתם, אלא גם שלוחכים יכולים לעשות. והיה לנו עוד פסוק בגבי פסח. שמה כתוב בפסח, שבאמת, שמה כתוב, שגם כן, שמה, פסוק מיוחד, שכתוב שמה בקודשים, שזה לומדים שליחות. והגמרא ניסתה, אתה לא היית צחי אתמול, אז הגמרא שלנו ניסתה ללמוד למה צריכים שלושה פסוקים, אז נרצה ללמוד מאחד לאחד, לא הצליח, תמיד הייתה פרחה. אז אמרת הגמרא, נלמד משתיים לאחד, ובסוף היא הצליחה כן ללמוד, שאפשר משתיים ללמוד את התרומה. זאת אומרת, לקחת את הגירושין ולקחת את הקודשים ומשניהם ללמוד על התרומה שהוא משהו ביניים מצד השווה שביניהם. אז מה הפסוק הזה שכתבנו גם אתם לגבי תרומה? אז אמרנו שזה צריך להיות זה למשהו אחר. שנגיד לך שמי יכול לתרום? רק יהודי ולא בני, רק בני ברית ולא בני ברית. ככה היה הלימוד. עכשיו הגמרא אומרת, רגע, יש לנו כאן הרי עוד דין שכתוב שלומדים שליחות. ואלה עד אמר רב גידל אמר רב, מיני ששלוחו של אדם כמותו, שנאמר בנשיא אחד, נשיא אחד ממתה. אנחנו יודעים, מנחם, שבחלוקת הארץ,
כן, חלוקת
הארץ, איך חילקו?
המרגלים.
לקחו, כן. לקחו, הקדוש ברוך הוא אמר, תיקח נשיא, כך אמר יהושע,
כן.
אתה יהושע, תיקח נשיא אחד מכל אחד, הוא יהיה הנציג של כל השבט.
כן.
ואז אתם בגורלות, נניח שבט בנימין יצא בגורל שזה יהיה בצפון, לא יודע מה באיזה מקום.
זה ליד ירושלים.
וחולון במקום אחר, לא משנה מה.
כן.
אבל,
זה לחוב ימים.
אבל.
כן.
איך יכול להיות שהנשיא הזה מזכה לכל האנשים שבשבט שלו? חייבים לומר שמשליחו של אדם כמותו. כלומר
שהשבט... אולי תיבן גושפן כאן, דמי.
זה נקרא, נשיא, זה נקרא שלוחו של אדם כמותו.
כן.
אז הנה לומדים ששלוחו של אדם כמותו, לומדים מנשיא אחד, נשיא אחד, ממתה.
כן.
אז למה, למה הוא לומד את הדין ששליחו של אדם כמותו, לומד את זה מנשיא אחד לנשיא, תדבוק לו מאחר. למה שלא ילמד על שליחות כמו שאמרנו, כשמה שלמדנו, עכשיו שני שניות. למדנו שבקורבן פסח, בקורבן פסח אמרנו, יש כאן שתי פסוקים, אחד ביותר, מפה לומדים ששליח, אדם עושה שליח בכל הדינים. אז למה, למה רב גידל אמר רב, למה הוא בא ואמר שכאן לומדים דין שליחות? אנחנו צריכים לראות, לכאורה הפסוק הזה מיותר, אנחנו לא צריכים ללמוד פה שליחות. שליחות כבר למדו במקום אחר. אומרת אם רב תסברה, דעה שליחות היא, והקטנים לבני שליחות היא נועה, אי אפשר לאכול, אי אפשר, חייבים לומר שמה שאמר כאן רב גידל אמר רב זה משהו כאן משובש. אי אפשר לומר שרב אמר שלומדים כאן את השליחות, למה? הרי בשבט הזה יש גם קטנים. אנחנו יודעים שקטן לא יכול ללמוד שליח. אז איך אתה יכול להגיד לי שכאן לומדים דין שליחות? שכאילו כל השבט מינו אותו שליח, בין השבט יש לך גם קטנים. וקטנים, גם הם זכו, גם הם, התורה נתנה להם בחלוקת העץ, גם הקטן הזה מגיע לו מקום, מגיע לו חלק ונחלה.
בתוך המשפחה, לא איש פרטי.
למה לא? אם היה יתום, הוא מגיע לו, מה זה משנה?
מה, אחד יתום לבד?
נניח, נניח שהוא היה באמת עכשיו, לא, אין לו אבא ואמא, אז גם הוא מגיע לו. גם הוא מגיע לו, מה זה קשור? אבל בכל מקרה, גם הקטנים, גם הם מגיע להם. אז לכן אי אפשר לומר שדין שליחות, כאן עומדים דין שליחות. כי הרי יש כאן, בין היתר, יש כאן קטנים, וקטנים לא יכולים ללמוד שליח. אז אי אפשר להגיד, מהפסוק הזה, לומדים את, כמו שאמר רב גידל אמר רב, ששלוחו של אדם כמותו. אלא מה, מה לומדים מפה? אלא, כי ה... דאמר רב הונא, דאמר רב הונא בר הונא, אמר רב גידל אמר רב. דרך אגב, כאן כולם בשם רב. כולם אומרים שם רב.
לא, בשביל רב.
וכאן זה אומר שמישהו משובש. כאן ברור שרב לא אמר שלושה דברים האלה, אתה טועה שכאן הגמרא דוחה. הוא אמר דבר אחד. אבל ככה זה היה, ככה היה עוד מימרא, שאמר רב הונא,
ואמר רב גידל,
אמר בשם רב, מקנאי לאדם שזכין לאדם שלא בפניו, שנאמר, נשיא אחד, נשיא אחד, לכל אחד. מפה אנחנו לומדים את הדין של זכייה. איך אני יכול לדמיין לכם? אם אני רוצה לזכות אותך ב-1,000 שקל, זה זכות בשבילך או לא זכות?
אם אני מגיע לי, זה זכות...
עזוב, אני נותן לך, אני רוצה לתת לך 100,000 שקל.
ככה סתם?
ככה סתם נותן לך, כי אני אוהב אותך.
טוב.
אז זה זכות?
זה זכות, בטח.
יפה, עכשיו מנחם לא נמצא כאן. מנחם נמצא בבית שלו.
בסדר.
אני תופס את צחי.
כן.
ואני אומר לו, קח את ה-1,000 שקל. כן. קח את ה-1,000 שקל, תרים, תזכה את זה בשביל מנחם.
הבנתי.
ואז ברגע שהוא זוכה את זה, כשהוא מרים את זה, כבר מאותו שנייה מנחם כבר זכה ב-1,000 שקל.
הבנתי.
איך, מאיפה לומדים את זה? מאיפה אתם לומדים את זה? הוא אומר, מפה לומדים, הנה. כי ברגע שהנשיא הזה הלך וקיבל את הזכייה הזאת בשביל כל עם ישראל, בשביל כל השבט שלו, אז הוא זיכה כל אחד ואחד.
כנראה מינו אותו, זה מה
הכוונה. כן, כן, הוא נשיא, הוא בחייך. מנחם, אתה לא מקשיב, אתה לא שומע.
כן.
נשיא, בטח שמינו אותו.
אז זהו, זה היה בכמה נשיא.
כן, 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 כן,
כן.
אומרת הגמרא, בתסברה,
כן.
זכות היא, החובה נמי היא. אומרת הגמרא, יש לנו כלל שזכין לבן אדם רק זכות מלאה. אדם, אני יכול לזכות, רק אם זה זכות אני יכול לזכות אותך. אבל אם זה חובה, אני לא יכול לזכות אותך, אין כזה דבר. אני חייב את כלל רק בפניך.
כן.
או לתת לך ביד, או נותן לצחי, למרות שזה חובה, אם אני אקרא את מנחם כאן, כך תרים את זה בשביל מנחם, אם מנחם מסכים, אז זה בסדר.
טוב.
אז איך אתה אומר לי שכאן נשיא, נשיא אחד לבנית ישראל, שהוא הלך ועשה זכות, שכאילו מדין זכות, הוא הלך והקנה לכל אחד מהשבט שלו, זה לא נכון? הרי בתוך השבט הזה, יש גם אנשים שזה חובה בשבילהם. למה? כי מנחם, יש לו, הוא דווקא את השדה הזה שאתה עכשיו זיכית אותו, הוא לא רוצה את זה, הוא דווקא רוצה את השדה שנמצא בצד צפון, לא בצד דרום, דווקא את זה, זה בשבילו חובה.
המיקום, בגלל המיקום
הכוונה. כן, בגלל המיקום,
כן.
כל מיני סיבות.
כן.
אז באמת, תסברה, זכות היא, והחובה נמיקה, ליקה דין יחלה בהר ולא נחלה בליקה, ויחה דין הכלה בליקה ולא נחלה בהר. יש אחד שדווקא הוא רוצה את החלק שלו לקבל את זה בהר, למה הוא רוצה לגדל זיתים, לא יודע מה, שמה הכי טוב בהר. ואחד רוצה דווקא בבקעה, בבקעה הוא רוצה לגדל ירקות, וזה הכי טוב דווקא בבקעה. אז עכשיו, אם אתה תיתן את זה שרוצה ירקות, ניתן לו בהר, אז לא שווה כלום. אז אתה לא יכול להגיד לי שנשיא למת עם מדין סכין על השולחניו, כי כאן היו גם אנשים שזה לא נוח להם.
כן.
אלא אומרת הגמרא כדרבה, מהפסוק הזה עומדים משהו אחר. כדרבה ברב הונה, דאמר רב בר הונה, אמר רב גידל אמרה, מניין היתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, שבדין להם, מעמידים להם אפוטרופוס, לחוב ולזכות.
טוב.
גמרא אומרת, אנחנו יודעים שיתומים, הבית דין צריך לשמור עליהם, מגן עליהם.
כן.
עכשיו, כאן פתאום אבא מת, כן. ויש לו ילדים גדולים,
טוב.
יש לו גם ילדים קטנים.
טוב.
עכשיו,
הילדים הגדולים,
נכון, הילדים הגדולים רוצים לקבל ירושה. אומרים, אז מה, אבל בשביל ירושה צריך שכולם יסכימו, אבל יש לך גם קטנים, מה עושים עכשיו? הקטן הוא לא יכול. לא יכול, אין לו יד לזכות, אין לו כלום. אז מה, היו תקועים כל המשפחה עד שהקטן הזה יגדל? זאת אומרת הגמרא, מאיפה אנחנו לומדים שבאמת הבית דין יכול למנות, בית דין יכול למנות אפוטרופוס שייצג את הקטנים האלה גם לזכות וגם לחובה. מפה, מהנשיא, נשיא לבית ישראל. כי אני רואה שהנשיא הזה...
אבל השקטה שיהיה גדול.
כן.
לעתיד.
לעתיד. אבל כן. עכשיו הוא כבר יכול, יש לו כאן, לוקחים זה עורך דין טוב.
טוב.
איזשהו זה, והוא מייצג אותם, והוא דואג שאף אחד ידפוק אותם. אף אחד לא ייגע, שהם יקבלו בדיוק מה שמגיע להם.
כמו כל
העתיד. אז איפה לומדים את זה? לומדים את זה מכאן.
כן.
הגמרא מתפלט. מה זאת אומרת למנים אפוטרופוס לזכות ולחוב? מה, אתה יכול למנות... אפוטרופוס כדי לעשות להם חובה, כדי להזיק להם, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אומרת הגמרא, לחוב? עמי. איך אתה יכול לבוא למנות אפוטרופוס שגם יכול לעשות מה שנקרא גם לחוב? ככה כתוב, לזכות ולחוב, לזכות ולחוב.
כן.
אלא על מנת לזכות. תלמוד לומר, נסיכת בית דין, בית האמת. זאת אומרת, לא בשביל להזיק לו, בשום פנים ואופן. אלא המטרה שלו תמיד היה חייב להיות רק בשביל לזכות. רק בשביל שיהיה להם זכות.
זכות, לזכות.
אבל לפעמים הזכות הזאת מתגלית אחר כך כחובה.
כן.
כי יכול להיות שאחר כך יגדלו, והילדים האלה, נכון שלא דפקת אותם, קיבלו בדיוק מה שמגיע להם.
כן.
אבל הם יגידו להם, שמע, אני לא נוח לי לקבל, אתה קיבלת את זה, את השדה הזה, קיבלת מצפת צפון, ואני... אני מעדיף שיהיה לי דווקא בדרום, למה? כי בדרום אמא שלי השאירה לי ירושה שדווקא יש לי שדה בדרום, אני רוצה שיהיה יצא אחד ליד השני.
כן.
אז לכן זה חובה בשבילי, לא שזה חובה כספית.
טוב.
זה כמו לא נוח לי. אז זה הכוונה, אז מפה לומדים לדבר הזה, אז מה השורה התחתונה? שנשיא לבית אב, לומדים ש... הנשיא זה כאילו הופך להיות כאפוטרופוס, הוא הופך להיות המנהיג, את האפוטרופוס של כל השבט, והוא מזכה את כל אחד ואחד מהשבט למקום שמגיע לו. טוב, עכשיו מכיוון שכבר דיברנו על יתומים, וכאן למדנו שיתומים שבאמת אפשר למנות להם אפוטרופוס, גם לזכות וגם לחובה, מהפסוק הזה, אז עכשיו הגמרא מביאה עוד דין בנושא יתומים. אמר רב נחמן, אמר שמואל, יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, בית דין מעמידים להם אפוטרופוס, ומבוררים להם חלק יפה, ואם הגדילו, יכולים למחות. ורב נחמן דידי אמר, רב נחמן בשמו, כלומר, ככה, רב נחמן, הרב שלו היה שמואל.
טוב.
בין היתר, אחד מרבנים שלו היה שמואל. אז קודם כל הוא אמר את דין של שמואל, של רבו, אבל הוא חולק עליו, על שמואל. אז הוא קודם כל הביא את הדין של רבו, של שמואל, ואחר כך הוא אמר את הדין שלו. ובואו נראה מה הוא אמר. הוא אומר, אנחנו עכשיו בדין, עכשיו אבא נפטר בשעה טובה, הלך לבית עולמו. השאיר הרבה ילדים. בין היתר, יש לך גם ילדים קטנים.
כן.
מה למדנו לפני שנייה? שהבית דין ממנים להם אפוטרופוס. בא אפוטרופוס, נלחם ממש
חבל
של הקטנים האלה, הלך ובסוף קיבל, בא וממש מאז. הלך כל אחד קיבל חתיכת קרקע.
אני אומר, לא יודע מה להגיד, אם הוא ימחוד אז יהיה סכסוך בין האחים.
בטח. אז בוא נראה.
בטח.
צחי, מה אתה אומר? אז כאן כתוב, יש מחלוקת, שמואל אומר, נכון, אתה מונחה אפוטרופוס, הכל טוב ויפה, אבל עכשיו שאני הגדלתי, התברר לי שזה לא זכות בשבילי, המקום הזה, דווקא המקום שם הוא הזכות, ולכן אני מערער, ואני רוצה חלוקה מחדש. אומר שמואל, הוא יכול לבוא ולמחות, ואז חייב לעשות עוד פעם הכל מחדש, או בהגרלה או משהו, אבל חייב לעשות מחדש. ושמואל, זה שמואל אמר.
כן.
רב נחמן אומר, מה פתאום אתה עושה צחוק? רב נחמן אומר, מה, אם הגדילו, אינם יכולים לחות, ואם כן, מה כוח בדין יפה? שמה עשיתנו? מה? אתה בית דין ממנים אפוטרופוס, אז מה, הוא סתם קישוט? אתה אומר שבדין מנה אפוטרופוס, יש לו גם סמכות, גם אחריות. אז עכשיו אתה כרוקנת אותו מהסמכות שלו. הוא הלך וזכה בשביל הבן אדם הזה, אחר כך אתה אומר, לא! מה שאתה זכית לי זה לא שווה, אני רוצה למחות, לא, לכן אתה לא יכול למחות. אתה לא יכול למחות, מה שהאפוטרופוס זכה לך, זהו. אז אנחנו רואים שרב נחמן יש לו את הסברה, מה, אם כן, מה בדין, מה כוחו. לא יכול להיות שבדין הוא לא מגומי. תגיד, שמע, בדין הוא בדין, אבל אם אני רוצה אני יכול לערער על המחלוקת, על הפסיקות שלו, אין כזה דבר, אין כזה דבר. אז עכשיו הגמרא אומרת, ומי איתן לרב נחמן, אז מה אתה אומר? שרב נחמן, הוא יש לו את הסברה שמה בדין כוחו יפה. כלומר, שאנחנו דואגים לבדין, ואנחנו ממש צריכים לדאוג לבדין כדי שיהיה לו סמכות, כדי שאנשים ירצו להיות בבדין. אם לא, אנשים לא ירצו להיות בבדין. אומרת הגמרא, ומי איתן לרב נחמן, אם כן, מה בדין יפה? האם הוא יש לו את הסברה הזאת? והרי, בהתנען, אנחנו למדנו שיש מחלוקת במקום אחר, ושם אנחנו רואים שכאילו רב נחמן הפוך, הוא אין לו את הסברה הזאת, אז איך זה יכול להיות? מה כתוב שם היוצא? שום הדיינים. אנחנו יודעים, הרצל, אם אני הלוויתי לך כסף, ואתה צריך את שהבאת לי את הקרקעות שלך, ועכשיו אני, והגיע הזמן, אומר לך, הרצל, תן לי את הכסף. מה אתה אומר? אין לי כסף, אתה דוחה אותי. לא רוצה לתת לך כסף. לא. אז שם בדין יכולים לרדת את הנכסים שלך ולשום אותם, לשום אותם ולמכור אותם ולתת את הכסף למלווה.
נכון.
אין כזה ככה כתוב. עכשיו, מה קורה אם הבדין הזה, הוא ירד את הנכסים, אבל הוא צריך לשום. מה זה לשום? לשום זה להביא שמאי שיעריך כמה עולה הקרקע הזאת. אז הבדין שמים כמה עולה הקרקע הזאת. מה קורה, הרצל, אם הם טעו בשומה? מה קורה כאן? אז אומרת הגמרא, שום הדיינים שפיחתו שטות או הותירו שטות, מכרן בטל. זאת אומרת, אם הם טעו ביותר משישית או פחות משישית, כן? כלומר, אם זה היה שווה, קוראים לו, הקרקע הייתה שווה 600 שקל. ואני והבדין אמרו, שמו את זה ליותר משישית. מה זה שישית? זה 100 שקל. זאת אומרת, אמרו שהקרקע הזאת שווה 700 שקל במעלה. או פיחתו שלי. ואמרו שהקרקע הזאת היא פחות ל-500 שקל. זאת נקרא פחות לשטות או יותר לשטות. מה קורה כאן? במקרה כזה, זאת אומרת, הגמרא מקחם בטל. אין, זה טעות. אתה לא יכול ללכת ולסדר את הבן אדם הזה. אתה זה, ולכן מבטלים את המקח הזה, את המכר, ועושים את הכל מחדש. זה מה שקורה.
אבל שמאי מוסמך.
אה?
צריך להביא שמיים מוסמך.
כן, זה מוסמך עדיין, כן.
אתה יכול לערב.
כלומר, אם הם טעו ביותר משישית, או פחות משישית, נקחם בטל לגמרי. אבל מה קורה אם, ורבן שמעון מגמליאל אומר, מה רבן שמעון גם אומר? מה שרבן מגמליאל אומר, מכרן קיים. לא. גם אם הם טעו, בית, בחידוש שיט, שיט, או תראו שטות מכחם קיים. למה מכחם קיים? שאם כן, מקוח בדין יפה. אם הזה עכשיו בדין, זה סמכותו. אז הוא טעה. הרי הוא לא הלך ועשה את זה בכוונה. אז הוא עשה את הכל השתדלות והכל וקטה. אז מה? אם אתה, אם יראו אנשים שעכשיו בדין הלך ונתן קביעה מסוימת ואחר כך אומרים לו, מבטלים לי את הדין, כלומר אתה טעית, אז אנשים, אז הסמכות של הבדין יתפרק. יגידו, מה, איזה בדין זה? אז לכן, מכיוון שכאן, אז אנחנו אומרים, מה כוח בדין יפה? ואמר רב הונא בר חנינא אמר רב חנינא כדברי חכמים, ורב נחמן עצמו במחלוקת הזאת אמר לך כחכמים. זאת אומרת שהוא, אנחנו לפני שנייה אמרנו שרב נחמן יש לו את הסברה שנקרא מה בדין כוחו יפה, ואנחנו כאן רואים שהוא לא סובר ככה, הוא פסק כמו חכמים, וחכמים סוברים אין להם את הסברה הזאת. אז איך זה יכול להיות? זה סתירה. אומרת לו, מה לא קשיא? למה לא קשה? הדתאו, הדלא תאו. כן, עומד הגמרא ככה. כן, ככה. עומד הגמרא תלוי. אנחנו מתארץ לך, מה אמרת לי? אתה אמרת לי שהוא אומר ביתומים, אומר מה כוחם של בדין יראה, מה כוחם של בדין, ולכן מכחם קיים. אם האפוטרופוס הלך והלך וזכה בשביל הקטן הזה, אז מכחם למה? כן, מה כוח בדין יפה. ואילו כאן אנחנו רואים, כאן בבדין בשום הדיינים, אתה רואה שהוא לא סבר ככה. אז באמת כמובן, כן, לא, אני לא יכול להגיד לך ככה, תלוי. אם הבדין טעם, ממש טעם, כמו בשום הדיינים, זאת אומרת, הם באמת, הם שמו והם לא היו מקצוענים, או הביאו שמאי שהוא לא מוסמך, והוא ממש טעה. אז כאן אין כזה דבר. מה, אנחנו בשביל כבוד של הדיינים, אנחנו עכשיו צריך לדפוק את הבן אדם הזה שלו, את השדה שלו? אין כזה דבר. שמה, אז אנחנו באים ואומרים, כן. אז שמה אנחנו אומרים, אבל לגבי יתומים תלוי. כאן יש מקרים שהבדין הוא טעה, ויש מקרים שלא טעה. אז במקרה שהוא לא טעה, במה, איפה הוא לא טעה? כמו בנושא של הפוטופוס של הקרקע. כאן זה בקרקע. בקרקע כאן, היה כאן, השומה הייתה לא הייתה טעות. רק מה, הם אמרו שאנחנו לא רוצים את הקרקע הזאת, אנחנו רוצים את הקרקע הזאת, אבל לא הייתה טעות בשומה. עכשיו אנחנו אומרים, לא, מה כוחו של בדין יפה? בדין הוא הכוח שלו, ואנחנו לא נלך לעשות מנו סמכות. אבל במקום שהם ממש טעו, אז כאן אנחנו לא חסים. אז לכן כאן זה תלוי לאיזה, מה שתלוי. זה מה שאומר רב נחמן. אני לא אומר מה כוח בדין יפה בכל מצב. רק במקרה שאם הבדין לא טעו, ורק אחר כך אתה בעצם בא, ואתה אומר, לא נוח לי הקרקע הזאת, אבל לא טעו בשומה, לא אמרו שהקרקע הזאת שהייתה שווה 100, היא שווה 200 שקל, אמרו שווה 100 שקל, באמת 100 שקל. רק אני לא רוצה את הקרקע הזאת, אני רוצה את הקרקע שם בצפון. אז כאן אני צריך להגן על בית דין. אבל במקום שהם טעו, לא איזה... לא קוראים לו. אם אנחנו, אם הם קוראים לו, אם הם טעו, אז אנחנו לא חסים על בית דין, ואנחנו מבטלים את ה... עומד הגמרא, אידי לא טעו, אז מה יכול לי למחות? אם אתה אומר לי שהממה של נחמן ממש לא טעו, אותו נשמע אחר כך. אז מה כתוב? שמה כתוב, הם יכולים למחות. הקטנים יכולים לבוא למחות אחר כך. מה יש לך למחות? אם הם לא טעו, הם. אם הבדין לא טעה, אז מה כתוב? שהגדילו היתומים יכולים למחות. על מה ימחו? הרי סך הכל לא דפקו אותך, נתנו לך בדיוק את השם של הקרקע בדיוק. אומרת הגמרא, כמו שאמרים, אבל נחמן, כן, יכולים למחות ברוחות, כמו שהסברתי. יכול להיות שבאמת הם לא טעו בשווי של הקרקע. אבל הקטנים האלה אומרים לי, נכון, אתה לא דפקת אותי, היה מגיע לי 500 שקל, והקרקע הזאת שווה 500 שקל, הכל 100%. אבל אתה נתת לי בסדר רום. אבל אני יש לי קרקע אמא שלי השאירה לי קרקע בצד צפון, ואני מעדיף, ברוצה, שהקרקע הזאת תהיה צמודה לקרקע שלמה. ולא שאני תחיל תרוצה בשני שדות. אז לכן, בעקרה כזה הם יכולים למחות. זה נקרא שלא טוב. טוב. עכשיו, ממשיכים. אמר רב נחמן, האחים שחלקו, הרי הם כלקוחות. פחות משטות, אז נקנה המקח. יתר משטות, בטל המקח. בשטות, קנה ומחזיר הונאה. הרצל, כאשר אדם משאיר ירושה, ואנחנו חולקים את הירושה. השאלה היא, מה הדין הזה של איזה דין יש להם, כל אחד שקיבל חלק? הרי כשיש לך קרקע, אבא יש לו קרקע, והקרקע הזאת היא נניח 5 דונם. עכשיו, יש 5 ילדים, כל סנטימטר וסנטימטר, כולם חלוקים, כלומר, כל אחד בכל סנטימטר וסנטימטר, כולם הם, יש להם שותפות. כי הרי כאן, כירושה, ירושה מגיעה לכולם. עכשיו, איך יכול שפתאום אנחנו מחלקים? ואנחנו באים ואומרים, שמע, הרצל יקבל קצת צפון, זה ייקח דרום, וזה ייקח בצפון, וזה ייקח במרכז. חייבים לומר שכאילו אנחנו מוכרים, אנחנו כאילו, אני לוקח את החלק הזה, אנחנו כולם שותפים בו, אני מוכר את החלק, כל אחד הולך מוכר את החלק שלו שיש לו, את החלק הזה לבן אדם שזכה בו, וככה כל אחד בחלק שלו, אז יש להם כלובים של לקוחות. זאת כאילו, כל אחד הלך ומכר את הזכויות של האחרים שלו, מכרו לו את הזכויות שלהם שיש לו בקרקע הזאת, והוא מכר את הזכויות שיש להם בקרקע אחרים, וכל אחד קיבל את החלק שלו. אז יש להם כלי של לקוחות. לכן, בלקוחות יש לנו כלל. אתה שומע את מנחם?
כן.
אם אני מוכר לך, אני עושה לך מקח וממכר. אני מוכר לך עכשיו פריג'ידר. הפריג'ידר עולה 1,000 שקל. ואני מכרתי לך את זה ב-1,500 שקל.
לקחת 500 שקל יותר.
יותר, נכון. אז מה עובד לך? תלוי. אם אתה היה יותר משישית, זה המאחים שחלקו.
צריך להחזיר לך 200 שקל.
נכון, צריך להחזיר לך 200 שקל. אז עוד פעם, מה אנחנו עושים עוד פעם? לקוחות. אם אני מוכר לך דבר, אם אני מכרתי לך יותר משטות, כלומר, הרווחתי יותר משישית, אז זה בטל לגמרי. צריך לבטל את החוזה, את המחירה, תחזיר את הכסף, תיקח את הפריג'דר שלך, שעומד סייך. אם זה היה פחות משטות, כלומר, מעט שטות, אז באמת זה נקרא רווח סביר, ואז באמת זה בסדר, המקח קיים. מה קורה אם זה בדיוק שטות? אם זה בדיוק שטות, אז המקח קיים, אבל צריך להחזיר את הכסף. טוב, אז ראית, זה המחלוקת. זה מה שנקרא דין של לקוחות. הונאה, הונאה במקח וממכר. אמר רבא,
יש גבול לרווח?
כן, הוא שמעתי לך, כן.
מה הגבול? כמה אפשר עד כמה?
לא, תלוי עוד פעם, תלוי. אם זה, תראה, אנחנו שוק חופשי. אם אנחנו אומרים שוק חופשי, ואתה יכול ללכת, אני רוצה, על הדבר שלי אני רוצה לקבל, אני אומר לך, תשמע, יכול שאתה תזכה את הדבר הזה, אתה יכול להשיג אותו ב-200 שקל, אבל אני אומר לך, אצלי זה מותג מיוחד, זה, אני מוכר לך ב-1,000 שקל. אז מותר לי, אם אתה תרצה, מותר לך. למרות שבא בשוק זה נקרא 200 שקל, זה בעיה.
אז זה ניבול.
אני מסביר לך, מתי זה נקרא טעות? כאן מדברים על דבר שהוא סטנדרטי, למשל, לחם. לחם זה פיקוח, זה, המחיר הוא א', הוא מחיר שהוא בכל מקום שתלך, זה חייב להיות ככה. אם אני עליו הולך, ואני הלכתי, לא ידעתי את המחיר, ואני הולך לבקולת, והוא נותן לי יותר משישית מהדבר הזה, אז במקרה כזה, זה נקרא מקח שזה לא הוגן, זה נקרא מקח טעות. עוד פעם, יש כאן הבדל. אם אני בא ואומר, אשמע, בשוק זה עולה ככה, אבל אני רוצה למכור את זה, כי אני אומר לך, שלי אחותי יותר, אני רוצה למכור אותו פי שתיים. אז אם אתה רוצה, תקנה. זה אתה לא יכול להגיד להתחלק. לא, 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 מה פתאום? אני ראיתי שם 200 שקל, אתה מבקש 400 שקל, אני לא, 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 זה, תחזיר לי את המקח. אין כזה דבר. אבל אם זה דבר שהוא סטנדרטי, לא אין כאן שום מותר, שום דבר. זה סטנדרטי, זה המחיר, ועכשיו מותר לך להרוויח בדרך כלל עד שטות. אז אם אתה רוצה עכשיו יותר משטות, אז המקח פטן. שישית, עד שישית. כלומר, אם אני פריג'ידר, עולה כרגע 1,200 שקל, הלך לגמרי, אמקור עולה 1,200 שקל, בא אתה רוצה עכשיו לקנות את הפריג'ידר, נכנס למקום, למקום אחד שמוכרים פריג'ידר, ואתה בא ואומר לך, שמע, אני מוכר, זה, הפריג'ידר הזה עולה 1,500 שקל. טוב, אתה לא יודע, אתה חושב שזה המחיר. אני נתן לך 1,500 שקל, הלכת, חזרת הביתה, אשתך אומרת לך, אתה משוגע? זה המחיר שלו 1,200 שקל, מה פתאום אתה תן לו 1,500 שקל? עכשיו, 1,500 זה 300 שקל מעל. זאת אומרת שזה יותר משטות. אז זכותך לבוא מבחינת בית דין, אתה יכול לבוא אליו, להגיד לו, להחזיר לו את המקרר, תן לי את 1,300 שקל, שלום, לא מכיר אותך. חייב, הוא לא יכול להגיד לו, מה פתאום אני ככה מכרתי לך את הלברר, אין כזה דבר. מכך בטל. אבל אם מכרתי לך מ-1,200 עד 1,400, שזה נקרא שטות, זה עדיין רווח סביר, זה אפשר. זה עדיין המקח קיים. אז מה קורה אם זה בדיוק נתת לו 1,400? בדיוק שטות, אז כאן המקח קיים, אתה לא יכול לבטל את המקח, אבל אתה חייב להחזיר לו את ההפרש. אמר רבא, בא רבא במקביל את הדין הזה. עד אמרן, פחות משטות, נקנה המקח. לא אמרן, אלא דלא שב יש שליח. אבל אם שביה שביח, בטל. מה אנחנו אומרים? אתה שומע? מה אמרנו? אמרנו, שטות, המקח קיים, ואתה לא יכול לבטא את המקח. אבל הגמרא בא רבא ואומר, מתי זה אתה יכול לעשות את זה? כשאתה בעצמך הולך וקונה. אבל אם אני שולח את צחי, כשליח שלי, אני אומר לו, לך תקנה לי את המקרר הזה, ומכרת את זה ב-1,300 שקל, זה פחות משטות. כאן, אני יכול לבטל, כי אני אומר לו, שמע, אני שליח, שלחתי אותך לתקן אותי. כלומר, להרוויח לי ולא להגרום לי נזק. אתה גרמת לי כאן נזק, לכן אני יכול לבטל את הדבר הזה. אמר אמר, עדי אמרה פחות משטות לכלי המקח, לא אמרן, אלא זה לא שווה שליח. אבל אם שווה שליח, יכול להגיד, לתיקוני שזרתיך ולא לעיוותי. אני יכול להגיד לו, שמע, ידידי יקר, אני לא מוכן לקבל את הפריג'ידר הזאת. אתה, עכשיו דרך אגב, יש כאן מחלוקת, מה זה, האם אתה יכול ללכת לקחת, להחזיר את זה לבעל החנות, או שאתה אומר לשליח, תשבור את הראש. אתה תחזיר את 1,300 שקל, מכיוון שאני שלחתי אותך לתקן ולא להגיד אותי. אתה אחר כך תלך ותשבור את הראש מול המוכר. אבל זהו, אבל בכל מקרה, אבל אני, כששלחתי אותך, אני יכול לבטל את המקח. טוב, עומדת הגמרא. והרבה גם מקביל את הדין השני שאמר. יד אמרן יותר משטות, בטל המקח, לא אמרן, אלא דלא אמן, נפלגן בשומה דבדינה. אבל אמר, נפלוג בשומה דבדינה. מכרן קיים. מה? תלוי. מה אנחנו אמרנו? שאם זה היה יותר משטות, אנחנו אמרנו שאחים שחלקו, אז יש להם דין של לקוחות. אז עכשיו, אם הם חלקו, אז אמרנו, אם זה יותר משטות, אמרנו, זה המקח בטל. אנחנו יכולים לעשות את הכל מחדש. אומרת הגמרא, מהדין הזה, מתי אנחנו אומרים? דווקא שלא אמרנו שנפלי גם בשום הדיבי נראה. אנחנו יודעים, כפי שאמרו חכים, נכנות הראשונות לפי שמה יעריכו בדין. אלה מעצמם. כלומר, מתי אנחנו אומרים את הדבר הזה? דווקא אם אנחנו לא הבאנו איזה בדין, לא עשינו איזה בדין או משהו, אמרנו בואו נעשה, אנחנו נעריך את זה בעצמנו, ואנחנו לפי ההערכה שלנו, אנחנו נחלק. אז כאן באמת אתה יכול להגיד כזה דבר, אם זה יותר משטות זה בטל, טעית. אבל אם אנחנו באים ואומרים, אנחנו נמלא בדין, שהם באמת יחלקו את הדבר הזה, שם אני כבר לא יכול להגיד. שמה, אלא, לא אמרן, אלא משתו משתו בתל המקח, לא אמרן, אלא נפלוג משום הדבדינה. אבל אמר נפלוג משום הדבדינה, אז אנחנו מצרים קיים, כאן עבדים, אז כאן אנחנו עמך קיים. למה? בתנן, שום הדיינים שפיחתו שטות או תירו שטות או תירו, אז מכרם בטל, זה חכמים, ואחראי לחכמים לך, כמו חכמים, רבי שמעון גמליאל אומר, מכרם קיים. אז מה אנחנו אומרים? כן, ולכן כרבי שמעון גמליאל. אז מה יוצא? אז לכן, כך הוא פסק. כלומר, רב נחמה פסק הלכה כמו רבי שמעון בן, כמו רבי שמעון גמליאל. ולכן, לכן מכרם קיים. אז אם אמרו שמחלקו את זה על ידי שום הדיינים, אז מכרם קיים. טוב. ועד אמרן, שטות קנה ומחזיר הונאה, לא אומרן, אלא במקרקעין. אבל במקרקעין אין הונאה בקרקעות. אתה שומע? מתי אני יכול להגיד שכל הדין הזה של הונאה, שאת שטות, יותר משטות, בכך, זה רק במקרקעין. בקרקעות, אנחנו לומדים מפסוק, אין הונאה בקרקעות. כי אדם יכול למכור קרקע של $1,000, יכול למכור אותה גם $1,000,000. אתה ידידי יקר, אני בשבילי הקרקע הזאת שווה חבל לך לזמן. אז אם אתה רוצה תקנה, תקנה, אתה רוצה אל תקנה. לכן, בקרקע אתה לא יכול להגיד לו, שמע, אבל אני, השמאי אמר שהקרקע הזאת היא 1,000 שקל, אתה מכרת לי ב-2,000 שקל, לכן על זה בטל. אין כזה דבר. כי בקרקע אין הונאה בקורינו. אין הונאה בקרקעות, לומדים זה בפסוק, שרק במטלטלים יש את הדבר הזה. את הדין של הונאה. ועוד משהו, במקרקעין לא אמרן שאין הונאה בקרקעות, אלא זה פלוג בעילויה. אבל אם פלוג במשחתה, לא. כדרבה, דאמרבה, כל דבר שבמידה, במשקל, וכן כדבר שבמניין, אפילו פחות בגדי הונאה, נמי חוזר. תלוי עוד פעם, גם בקרקעות, שאנחנו אומרים אין הונאה בקרקעות, תלוי איך עשית את זה. אם אנחנו באים ואומרים, אני רוצה לחלוק את הקרקע על ידי מדידה מדויקת. לוקח את כאן מטר, יש לנו כאן 200 מטר, 300 מטר, אנחנו 3 אחים, לוקחים 100 מטר בדיוק, 100 מטר ו-100 מטר. אז אם אנחנו חלקנו על פי מידה, על פי משחק, כלומר על פי חבר, על פי זה, כאן אתה לא יכול לשמוע, טעיתי. אני במקום 100 מטר לקחתי 105 מטר, לא, שם אפילו סנטימטר אחד, זה כבר בטל. למה? כי אני מקפיד. אנחנו עושים כאן החלוקה לפי מדיה מדויקת. מתי אנחנו אומרים שאין הונאה בקרקעות? זה דווקא שאנחנו עושים לא במטר, אלא בהערכה, בשומה. טוב, הלאה. אז כמו שאמר רבא, כל דבר שבמידה או במניין, פחות מכדי הונאה נע מחוזר. כלומר, דבר שבאמת אתה עושה את זה שכל דבר שהוא במידה או במשקל, שמה אתה אפילו את הטעות, פתאום מתברר לך שהמשקל לא היה מקוין, אז זה אפילו פחות משטות די חוזר. שום דבר, הכל לזה. אבל רק כל דבר שעכשיו עושים בערכה או בשמעות, אבל לא במידה או במשקל. כל דבר שבמידה במשקל, אין לו שייך כדיני הונאה. אפילו בסנטימטר אחד, אפילו זה גרם אחד, לא משנה מה, הכל בטל. למה? כי אנחנו מקפידים בדיוק שזה יהיה. טוב, הלאה. אומרת הגמרא, ועד אתנן, השולח את הבעירה ביד חירש, שוטה וקטן, מדיני אדם. אז מה למדנו? שיש שליחות, אתה שומע? שאדם יכול למנות שליח שליחו של אדם כמותו, צחי. שליחו של אדם כמותו. יש עוד לך שאלה. יש גם שליח דבר עבירה? אני בא, ואני אומר לך, תשמע, צחי, אני אמנה אותך שליח, לך תגנוב לי את הכבש הזה. עכשיו הוא הולך וגנב. מי יהיה חייב? הוא הולך לטבח מחר, לא משנה מה, אתה צריך שחפל, שחפל, 4, 5. אז עכשיו אנחנו נכנסים לדין כזה דבר, בוא נראה. אומרת הגמרא, השולח את הבעירה, ככה כתוב בברייתא, במשנה, סליחה. אדם ששלח בעירה, מה זה בעירה? לקח אבוקה, נניח לקח אבוקה של אש, ואמר לו, קח את הבעירה הזאת, תעביר אותו, תלך למקום, תעביר, שים את האבוקה הזאת, מקום אקס. וכדי זה, ונתן את הבעירה הזאת בידי חירש, שוטה וקטן. חירש, שוטה וקטן, אין להם דעת. ונתת להם את הדבר הזה, ואמרתי להם, לך תשים את זה. עכשיו, הקטן הזה אין לו דעת, הוא הולך לקחת את האבוקה הזאת, ובדרך הוא הולך לסלף את הצדה של חבר. מי חייב? עומד הגמרא, כתוב, השולח את הבערה בידי חבר שוטר קטן, פטור מדיני אדם, וחייב מדיני שמיים.